שלום למאזינים, אני ישראל גופמן, והיום אנחנו בפודקאסט זמן לחשוב, מארחים את אילי זאבי, ראש תחום נגישות בחברת הסטארט-אפ אבינסט.
נכון.
מה שלומך?
מצוין, תודה.
אני שמח שבאת, היום אנחנו נדבר על נגישות, אנחנו נדבר על שיקולים כלכליים בנגישות, ובכלל, לאן אנחנו הולכים בתוך התחום הזה. אז נשמע עכשיו עוד, ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
אהלן אילי.
היי.
אז בוא קודם כל תספר לנו קצת על אבינסט.
אז אבינסט קמה לפני בערך 6 שנים, כשהמטרה שלנו בעצם היא לעזור לארגונים לבנות אתרים ואפליקציות נגישים יותר לבעלי מוגבלויות. כשאנחנו אומרים בעלי מוגבלויות, אנחנו מדברים על ספקטרום מאוד גדול, מאנשים שהם למשל לגמרי עיוורים, והתנהלות מול מדיה מבוססת, מדיה ויזואלית, כמו אתרים, היא מאוד קשה, עד אנשים עם בעיות מוטוריות, למשל, שיהיה להם קשה להפעיל עכבר או מקלדת, אנשים עם חרשות, דיסלקציה, זה ספקטרום ענק שבעצם צריך לייצר התאמות באתרים ואפליקציות עבור כל ורטיקל כזה שיוכל לצרוך את המידע ולהפעיל את האפליקציה והאתר בצורה המיטבית. אנחנו מציעים סד של מוצרים שבעצם יושב בכל מיני שלבים של פיתוח המוצר וכל הזמן מתריע על בעיות נגישות וגם נותן הצעות איך לתקן אותם.
עכשיו בואו תסביר לנו רגע, נגישות זה מילה גדולה, כשאנחנו מדברים על נגישות בעולם הדיגיטלי, לאיזה עקרונות בעצם מדברים?
אז בעיקרון, כשמדברים על נגישות דיגיטלית, התקן הבינלאומי מחלק את הנושא של נגישות לארבעה עקרונות, שנקראים POR, P-O-U-R, P אומר perceivable, כלומר שכל משתמש יכול בעצם לתפוס ולהבין מה נמצא על המסך או בממשק. ה-O הוא מדבר על operable, גם אני אוכל להפעיל כל אלמנט על הממשק, לסיים או לבצע משימות כמו למלא תפסים, לשלוח מייל למשל וכאלה. ה-U עומד ל-understandable, שגם אני אוכל להבין כל מה שאני רואה ומופיע על המסך. וה-R, שהוא קצת היותר קשה להבנה, נקרא robust, שהוא מדבר בעצם על היכולת של משתמשי טכנולוגיות סיוע, כמו קורא מסך, שליטה קולית וכן הלאה, גם להפעיל בעצם את הממשק. כלומר שהממשק יהיה מותאם גם למה שאנחנו קוראים user agents, מנעד רחב של user agents.
עכשיו, איך בעצם לקחו את ארבעת העקרונות האלה, איך לוקחים אותם והופכים אותם ליישום, לפרקטיקה?
אז ארבעת העקרונות האלה הם חלק או הבסיס של מסמך שנקרא WCAG, או Web Content Accessibility Guidelines, שהוא עמוד השדרה של הרגולטורים בכל העולם בהתייחסות לנגישות דיגיטלית. המסמך הזה, ארבעת העקרונות האלה מחולקים לגיידליינס, כל גיידליין מחולק לסקסס קריטריה.
רגע, אז על פניו יוצא שבעצם הרגולציה, נניח הישראלית והאירופאית, הן אמורות להיות מאוד דומות, זאת אומרת, אתר שעומד בתקן פה אמור לעמוד שם ולהפך.
בגדול אתה צודק לחלוטין, כי בסופו של דבר הנגשה זה לא משנה מה הלאום או השפה שלך, הנגשה היא הנגשה. כן יש לפעמים הבדלים קטנים שמתאימים אותם לאזור או לתחום מסוים, למשל יש דרישות ספציפיות כשאתה נוגע בתחום של פיננסים כמו בנקים או חברות ביטוח, יהיו דרישות ספציפיות קצת יותר מסוג מסוים, כשאתה מדבר על התחום של education, של כל מה שקשור לחינוך וכן הלאה.
ונכנס פה גם עניין תרבותי, זאת אומרת, מה שיחשב נגיש פה לא יחשב נגיש שם, או...
היום קצת פחות, כשהחוק נכנס לתוקף בארץ, אז כן ראינו, בארץ ראינו ממש עניין אחד ספציפי מעניין, שהסקסס קריטריה או קריטריוני הצלחה שדיברו על כתוביות, שבדרך כלל מיועדות לאנשים עם לקות שמיעה, בעצם כאן... הם היו ברמת דרישה קצת יותר גבוהה, הם אומרים רוב הווידאו, הסרטונים באינטרנט הם לא בעברית, אז בשביל להנגיש אותם גם למי שאינה לא יודע אנגלית לצורך העניין, אז הדרישה להימצאות של כתוביות הייתה ברמה קצת יותר גבוהה מהתקן העולמי, אז הנה, כאן אתה רואה קצת עניין תרבותי ומקומי שמשפיע על זה, אבל היום פחות רואים את זה. היום בעצם הרגולציה כמעט בכל העולם היא די אחידה.
בוא רגע, כדי לעשות, להפוך את זה ממושגים מופשטים, קצת ננחית את זה. תן לנו דוגמה, איך לוקחים סוג מסוים של לקות ומנגישים אותה באמצעים דיגיטליים?
אז... הדוגמה תמיד הכי קלה להבנה היא עיוורון, עיוורון מלא, משתמשי קורא מסך בדרך כלל, או תצוגת ברייל, כי זה נמצא במקום הכי רחוק מההגשה של המדיום. אתרים, אפליקציות, הבסיס שלהם הוא ויזואלי. אנשים צורכים אותם דרך מסך, כלומר, נקודת המוצא שלהם היא ויזואלית. אז איך אנחנו מנגישים בעצם את מנגישים אותה, את האתרים או את השירותים האלה לאנשים עם לקויות ראייה? זה יושב על מה שנקרא הסמנטיקה של הממשק. בעצם החלקים של הממשק, בין אם אנחנו מדברים בווב, שזה ה-HTML, או במובייל, שזה תלוי על איזה פלטפורמה אתה עובד, אבל בעצם לכל אלמנט יש לו את הסמנטיקה שלו. בואו ניקח לדוגמה כפתור. אין, אני יכול לייצר כפתור לאתר, אני יכול לייצר אותו מאיזשהו אלמנט כללי שנקרא div, שהוא לא בא, שהוא בעצם קופסה, בלי שום תכונות נוספות. לעומתה כפתור, אם אני משתמש באלמנט HTML של כפתור, הוא כבר בא עם סט תכונות שמתאימות לסמנטיקה של כפתור. אני אוהב להציג את זה בעצם, אני אומר, ברגע שאתה מגדיר על סמנטיקה מסוימת, כלומר, השתמשת באלמנט וקראת לו כפתור, אתה בעצם מייצר איזשהו חוזה עם המשתמש שלך. כלומר, המשתמש מבין שאם אמרתי לו שהוא הגיע לכפתור, אז הוא יכול ללחוץ עליו, הוא יצפה שהוא יבצע איזושהי פעולה בתוך העמוד, אני יכול להגיע אליו עם מקלדת, ואני, מהשם של הכפתור אני גם אוכל להסיק בגדול מה תהיה התוצאה מאינטראקציה איתו. אז בעצם לכל אלמנט בממשק יכולה להיות איזושהי משמעות סמנטית או לא יכולה, היא... כל אלמנט בממשק מגיע עם איזושהי משמעות סמנטית, כי בעצם מה שקורה, בניגוד לתצוגה הוויזואלית, כשבן אדם נוירוטיפיקל מסתכל על המסך, הוא רואה את האלמנטים על המסך, ובקוגנטיבית הוא מייצר את ההקשרים ואת ההבנות של מה הוא רואה ומה צריך לקרות שם. משתמש קורא מסך, בעצם יש איזושהי טכנולוגיה מתווכת, או למעשה... מכונה שקוראת מכונה, כן? יש לי את הממשק עצמו שהוא פלט של מכונה, אבל קורא המסך עצמו הוא גם מכונה שאין לו יכולת עיבוד קוגנטיבית, הוא מעביר לי את המידע כמו שהוא. ולכן אני צריך שכל אלמנט בממשק באמת יביע את מה שהתכוונתי באופן מדויק, וככה עושים את זה עבור משתמשים, למשל, עם משתמשי קורא מסך.
עכשיו תגיד, אנחנו, תיארת בעצם הנגשה ללקות מסוימת, ואנחנו באמת מדברים על ספקטרום שהוא ספקטרום רחב מאוד, שעל פי הסטטיסטיקה משהו כמו 15% מהאוכלוסייה, ועדיין אנחנו רואים שהנושא של ההנגשה בסוף כשמפתחים אתר, הוא נמצא בתוך הליסטה איפשהו בסעיפים האחרונים. בניגוד אגב להיגיון המסחרי. אני כבר לא מדבר על ההיגיון החברתי. איך אתה מסביר את זה?
א', כי הרגולציה בכל העולם בנוגע לנגישות, ודרך אגב לא רק בנוגע לנגישות דיגיטלית, בנוגע להנגשה בכלל, גם של המרחב הפיזי, הרגולציה בכל העולם נכנסה מאוד מאוד מאוחר. אנחנו מדברים על רגולציות שנכנסו באמצע שנות ה-90 פחות או יותר, כל מה שקשור למדיה דיגיטלית נכנס הרבה שנים אחר כך. בארץ לדוגמה, שפה החקיקה מאוד מתקדמת, האכיפה הרבה פחות, אבל החקיקה מאוד מתקדמת, התיקון לחוק הנגישות, התיקון לחוק הנגישות הדיגיטלית נכנס רק ב-2017. וההבנה ובצורך וההכרה בצורך של להנגיש את האתרים והאפליקציות נכנסה מאוחר, ולכן אין, נקרא לזה, מסורת של פיתוח לנגישות.
כלומר, אתה אומר, יש תהליכים מסורתיים של פיתוח, והנגישות איכשהו בשלב מאוחר הצטרפה לשם.
כן, שזה בעצם מה שאנחנו מנסים לפתור היום בווינסט, כי זה מאוד מייקר אחר כך. כל תיקון הופך להיות הרבה יותר יקר. זה כמובן הופך אותך לחשוף לתביעות. וגם אתה מאבד
פלחים. והפתרון של לווינסט בעצם, אתה לוקח, אתה מלכתחילה בונה את האתר כדי להיות נגיש.
נכון. אנחנו מתייחסים לבעיות פוטנציאליות של נגישות, משלב העיצוב ועד שהאתר נמצא כבר באוויר, וכל הזמן רצות על בדיקות ברקע, כדי להטריע על בעיות שקיימות באתר.
תגיד, דיברנו גם על זה קצת בשיחה המקדימה, טכנולוגיות בינה מלאכותית. מה הן עושות לתחום?
אז כמו כל התחומים, או רוב התחומים, גם תחום הנגישות היום כבר מתחיל להשתמש בבינה מלאכותית, והוא נותן לנו המון יתרונות. לנו ספציפית בווינס, לדוגמה, אנחנו משתמשים בו בכמה ורטיקלים, אז למשל, כל הנושא של קומפיוטר ויז'ן, אנחנו יודעים לזהות היום, דיברנו קודם על סמנטיקה, בעצם הסמנטיקה נובעת בין היתר גם מהתצוגה הוויזואלית של האלמנט, יכול להיות שהיא לא מוטמעת בקוד, אבל כן עיצבו אותה, עיצבו את הכפתור ככפתור. אז אנחנו יודעים היום עם יכולות של קומפיוטר ויז'ן לזהות מה האלמנט אמור להיות, ועל פי זה לתת התראות מה צריך לתקן. חוץ מזה, אם אנחנו עובדים היום, התחלנו לעבוד עם מודלים של שפה, עם בעצם בוטים שאתה יכול לשאול אותם שאלות נגישות, כלליות או ספציפיות, ולקבל תשובות.
וזה נראה, תקן אותי אם אני טועה, שעצם הכניסה של הבינה המלאכותית היא עושה שינוי מאוד מהותי באופן שבו אנשים צורכים תוכן, ובאופן שבו התוכן מונגש.
לחלוטין, נכון, לגמרי, אבל אל תשכח שבסופו של דבר, הרי אנחנו בסופו של דבר עובדים מול ממשקים. גם לפתרונות AI, לא משנה מה הם יהיו, ChatGPT, הוא גם צריך ממשק בסופו של דבר. הממשק הזה, בשביל שתוכל להשתמש בו, צריך להיות נגיש. אז בסופו של דבר, זה יכולות שמאוד משפרות את הבדיקות שאנחנו עושים, או יכולות מאוד לעזור בהרבה תחומים, אבל עדיין בסופו של דבר, בקצה יש איזשהו ממשק שהמשתמש צריך להפעיל אותו, והממשק הזה צריך להיות נגיש.
תגיד, אם אני מסתכל, או כשאני מסתכל על אתר, ואין לי צורך בהנגשה, איך אני יכול לזהות איזה כללי אצבע יש לזיהוי אתר שהוא מותאם, שהוא נגיש?
אז במבט עין ככה מהיר מאוד, הדברים הראשונים שאתה יכול לראות זה קונטרסט של צבע, למשל טקסט שהקונטרסט צבע שלו הוא לא מאוד גבוה, יהיה מאוד קשה לאנשים עם לקויות ראייה, עם עיוורון צבעים, יהיה להם קשה לראות. יש דברים שאנחנו פחות חושבים עליהם כהנגשה, אבל למשל, אם יש לך איזשהו שדה טקסט שאתה צריך למלא, אבל הוא גם יש לו איזשהו מילוי אוטומטי, והשם שלו, ההוראות של מה אתה אמור למלא, זה נמצא בפלייסהולדר, ולא באיזשהו לייבל שנמצא ליד השדה הזה, לא בטוח שאתה תדע למה, למה התכוון המשורר בשדה הטקסט הזה, אם לא מחקת משם את המידע, לדוגמה. אבל המקום הכי טוב להתחיל בו, זה כל דבר שאתה כמשתמש נוירוטיפיקל תרגיש שקצת קשה לך להפעיל, כנראה משתמש עם לקות מסוימת, זה יהיה לו יותר קשה בחמש דרגות.
כן, האמת היא שלא לא חשבתי על זה, אבל באמת זה... האתרים הופכים להיות הרבה יותר מורכבים.
נכון. תראה, בסופו של דבר, אני אוהב להסתכל, אני מסתכל על זה ככה, לא תמיד מסכימים איתי בתחום, אבל בסופו של דבר נגישות הוא מקרה פרטי של שימושיות. או לוקח את הרעיון של שימושיות כמעט לאקסטרים. אני הגעתי לתחום של נגישות, אני הגעתי מעולם של חוויית משתמש באמת, מעולם של תכנון UX ופיתוח פרונט-אנד ועיצוב. בסופו של דבר כל היכולות האלה התגבשו אצלי למקום של נגישות, כי זה בעצם מזקק קצת את הרעיונות של כל התחומים האלה לתוך תחום אחד ש... הוא מחזיק בתוך גם בעיות טכנולוגיות מעניינות, גם בעיות ופתרונות עיצוב ו-UX מאוד מעניינות, כי אתה בעצם צריך לחשוב איך הרעיון הוא גם הבסיס שזה צריך להיראות טוב, לכלל למשתמשים רואים או לכלל המשתמשים, אבל זה גם צריך להתנהג בצורה שתהיה מספיק נוחה ומספיק אינטואיטיבית לכלל המשתמשים. אז זה ככה מרכז ומזקק באמת את כל הבעיות והאתגרים שיש בהגדרת ויצירת חוויית משתמש בממשק.
אנחנו מתקרבים לצערי לסיום, ואני אשמח לשמוע מה דעתך על מקומנו ביחס לעולם היום. לאן יש לנו להתקדם? איפה אנחנו ממוקמים?
מקומנו במדינת ישראל?
כן, מקומנו במדינת ישראל.
אז הזכרתי את זה ככה בקטנה קודם, תלוי מאיזה כיוון אנחנו מסתכלים. כי מכיוון הרגולציה, אנחנו מאוד מאוד מתקדמים.
כן, לא, התכוונתי מכיוון הפרקטיקה.
מכיוון הפרקטיקה, זאת כבר שאלה אחרת. אנחנו לא במקום מדהים, באנדרסטייטמנט, כי... פשוט עניין של מודעות, מודעות גם של צוותי פיתוח, ובאמת, כמו שאתה קצת הזכרת קודם, ובאמת דיברנו על זה בשיחה המקדימה, היום התפיסה הרווחת היא שאני קודם בונה את הממשק, ואז מוסיף נגישות. אבל כמו שאמרתי, זה, מכיוון שיש לך כאן אתגרים של הגדרת חוויית משתמש, אתה לא מגדיר את חוויית המשתמש שלך אחרי שבנית את הממשק. אז גם כאן, אתה צריך לתכנן את חוויית המשתמש הנגישה והאופטימלית, ורק אז אתה יכול לבנות את הממשק. כאן, היום ברוב האתרים הישראלים, ברוב השירותים שאנחנו רואים בארץ, התהליך הוא קצת הפוך, ומשלמים על זה, משלמים על זה דרך אגב, גם בסופו של דבר, בגלל הרגולציה, גם כל הדברים האלה צריכים לתקן אותם. וברגע שאתה צריך לתקן בעיות נגישות בדיעבד, התיקון הופך להיות הרבה יותר מורכב, גם מבחינה טכנית וגם הרבה יותר יקר, כי הוא לוקח יותר זמן, לפיתוח לוקח יותר זמן להרים בלטות ולתקן את היסודות.
יש גם תחושה שמעבר לצד החברתי, שרמת הנגישות שאתה מדבר עליה היא פונקציה של רמת התחרותיות במשק.
בסופו של דבר כן, כי...
זה אם... סימפטום, זה תמונת מראה של רמת התחרותיות.
כן, כי בסופו של דבר, אם שירות מתחרה יהיה יותר נגיש, זה אומר שהקהל הפוטנציאלי שלו אינהרנט יתגדל. מייצר לך יותר תחרות, אתה תרוץ גם כן לעמוד בסטנדרטים שלו. היום אנחנו לא מספיק רואים את זה. דרך אגב, זה גם עניין של, לא נעים להגיד, כוח פוליטי ולוביזם, שזה אוכלוסיות שלרוב פחות חזקות בתחום הזה, ולכן פחות מקבלות פוקוס.
טוב, יהיה טוב.
אנחנו, לשם אנחנו מכוונים.
בהחלט. אילי, תודה רבה.
תודה לך.
ותודה רבה למאזינים שהייתם איתנו, וניפגש בפרקים הבאים של הפודקאסט, זמן לחשוב.